שלום, ברוכים הבאים לפרק ה-15 של קדאבר אנפלאג. הפעם שוחחתי עם רובין שיקוי, PM מצוות אוסטרליה. הוא שיתף איתי את הסיפור החיים שלו וחשף בפני את האישיות המיוחדת שלו. האזנה נעימה.
היי רובין.
שלום.
מה נשמע?
אני בסדר, מה איתך?
בסדר גמור. בוא תציג איתך את עצמך קודם כל, קצת מי אתה, תפקיד וכאלה.
אני רובין, הגעתי לחברה לפני שנה וחצי, ישר לתפקיד של ה-Outreach, לתפקיד שכבר היה לי איזשהו סוג של היכרות איתו לפני שהגעתי לחברה, עם בן אדם פרטי שיצא לי לעבוד איתו. זהו.
אז מה התפקיד שלך?
היום אני PM באוסטרליה.
בוא נלך טיפה אחורה, תספר כאילו מאיפה נולדת, איפה גדלת, אחרי זה גם צבא וכאלה, מה שבא לך.
אני נולדתי בארץ.
איפה זה בארץ? מה?
נולדתי בתל אביב, גדלתי בבת ים. אחר כך עברנו לראשון, וגם תוך כדי היה לנו איזשהו ניסיון לעבור להולנד, כל המשפחה ביחד, היינו שם איזה שנתיים. שהייתי בכיתה ד' ובגלל פערי שפה, שילדתי את השפה כמו שצריך, אז אני הייתי שם בכיתה א', זאת אומרת שהייתי ילד שיחסית גדול, אבל זה היה רק לשנה הראשונה, וכבר אחרי זה משהו כמו שנה וכמה חודשים כבר חזרנו לארץ, כי אבא שלי לא כל כך הסתדר מבחינת תעסוקה שם. חזרנו וחזרתי כל כרגיל. התגייסתי אחר כך לצבא, שירתי בנונמם. נונמם, מי שלא מכיר, זה בגדול חלק מההגנה האווירית. הרבה מכירים את זה דרך כיפת ברזל, שזו היחידה שבאמת תופסת את כל הכותרות, ויש עוד כמה שכבות.
איזה שנים היית?
2011.
ומה עשית שם?
הייתי מערת, הייתי במערכת נשק שהיא מגנה על השכבה העליונה, יש את החץ, שהוא החץ על השכבה הבליסטית,
מה
בחלל.
מה זה פטריות? מה היית במחץ?
כן, זה פטריות.
אוקיי, אני הייתי בשלוש שנים בנונמם גם כן.
וואלה.
כן, הייתי בטיפה קודם.
איזה מחזור?
בנובמבר אפס.
וואו, אני בגדול שירתתי בסוללה שמחליפה את הצוותים הקיימים, יש סוללות בכל מיני מקומות בארץ, ואני הייתי בסוללה שמרעננת את הצוותים, אז יצא לי להיות בכל מקום.
אוקיי.
בצפון, בדרום, במרכז, תפקיד מאוד מגניב.
קור?
גם, כן.
כן, בסיס נחמד שם, אוקיי. לא נעביר חוויות על הצבא, זה לא ייגמר.
כן.
אחלה, אוקיי.
שחררתי מהצבא. ישר טסתי לגרמניה, התחלתי לעבוד בעגלות, מכרתי מוצרים של ים המלח. תפקיד מאוד מגניב, והאמת, כל הסקיל הזה של...
איפה היית בגרמניה?
בשטוטגרט.
אוקיי.
זה בשדה תעופה, שכלוקיישן זה היה לוקיישן פיצוץ, כי זה שדה תעופה, ואנשים מאוד אוהבים לבזבז כסף כשהם כבר נכנסים למות של הטיול.
ומתחלפים כל הזמן, זה לא אותם אנשים.
וכל הזמן מתחלפים, כן, אז זה באמת היה לוקיישן מצוין, והלך לי טוב. אבל זה לא נמשך יותר מדי זמן, זה היה משהו כמו 5-6 חודשים. וגם המוצרים שאני מכרתי זה מוצרים שכבר מאוד מוכרים את עצמם. יש את המוצרים הקלים, שזה, יש לך את המוצרים של יש את הבאפר לציפורניים, יש לך איזה באפר מיוחד כזה עם ארבע
דגים. זה מצחיק אותי, גם את זה עשיתי כאילו.
וואלה.
כן, אבל בכפרי.
אנחנו אותו בן אדם.
לגמרי. אוקיי. ו5-6 חודשים לבד, חברים, איך זה
לבד, עלה? לבד, טסתי לבד, הכרתי וואו. שם, כן, נוצרנו שם, נוצרה איזושהי חבורה שאני בקשר איתם עד היום, וגם לא רק ישראלים, זה היה צוותים שגם התחלפו כל הזמן, אז היו כל מיני אנשים שהגיעו. אבל שוב, זה לא נמשך יותר מדי זמן, חזרתי לארץ, ואחר כך ישר כבר התחלתי לעבוד בנתב"ג. שם עבדתי בגדול בתפקיד של אבטחה, ו... בגדול זה היה מין חדר בקרה כזה, מאוד מגניב, עם מלא מלא מסכים, מצלמות שבכל מקום, שאם יש איזשהו אירוע אתה ישר מתפעל אותו, וגם כל מיני דברים שקשורים לפיקוח, תהליכים שקורים בשדה תעופה.
לא היית בפלור כאילו.
לא, זה היה יותר בצד התעשייתי, של כל איפה שכל הסחורה עוברת, מהשטח האווירי לשטח הקרקעי, והייתי שם 6 שנים, והרגשתי שאני תקוע שם בגדול, זה היה תפקיד של אחרי צבא.
לא התקדמת, אתה אומר, לא היה כאילו...
הייתי שם ראש משמרת, והיה תפקיד מאוד מעניין, זה גם, זה אווירה מאוד חברתית, זה המון, כל הזמן עם אנשים. עשיתי שם גם את התואר שלי במקביל, אבל כבר התחלתי להרגיש שאני לא רוצה להישאר יותר מדי, כי זה היה סוג של כלוב זהב, רווחתי שם הרבה מאוד כסף, אבל... עבדתי גם שישי שבת, חגים.
איפה גרת כשהיית בנתב"ג?
גרתי עם ההורים בראשון.
וחוויות מעניינות מנתב"ג בכל זאת, כאילו...
זה, אתה תחשוב שאתה בנתב"ג, ופתאום אתה צריך לתת איזה... אתה נוסע בשטח האווירי, ואתה נותן זכות קדימה למטוס. זה לא משהו שקורה לך...
אוקיי. זה הדבר ברכב הפרטי, כאילו?
יש לך רכב שם, כן. אתה צריך להגיע מנקודה X לנקודה Y, ויש... אין מה לעשות. יש צמתים שעוברים שם גם מטוסים, אז זה אופרציה שלמה, אבל...
אבל עבירות מעניינות, משהו כאילו ש...
יש עבירות. יש איזו עבירה אחת באמת, אם אתה... היה איזה... זה היה בשבוע הראשון שהגעתי לשם, בשבועיים הראשונים, ושמתי את הרכב שלי שהגעתי, חיכיתי למטוס, הייתי צריך לעקוב אחרי איזשהו משלוח מיוחד שהגיע, וזה היה בין הפעמים הראשונות שלי שעשיתי את זה לבד. ויש את החנייה של המטוס, איפה שהוא נכנס והשרוול מתחבר אליו, ויש סביב החנייה שלו קו אדום לבן אדום שאתה לא חוצה אותו. והיה שם מאוד חשוך, ואני, היה שם כל מיני קווים, זה ממש כאילו, עשו ממש תדריך על איך נוסעים שם והכל, ואני, זה היה מאוד חשוך, לא שזה תירוץ או משהו, אבל אני התקדמתי טיפה עם האף של האוטו יותר מדי, וחיכיתי, הרגעתי איזה חצי שעה לפני שהמטוס הגיע, חיכיתי, הזמן עובר, הייתי בטלפון, כבר השקפתי את הכיסא אחורה, ופתאום אני שם לב שמישהו דופק לי בחלון מאוד חזק, אני מסתכל קדימה, אני רואה פרוג'קטורים ענקיים של תאורה של מטוס, שמחכה להיכנס לחניה שלו, ואני, רובין, מפריע למטוס להיכנס, ולא נוסעים לרדת בזה שלהם, ו...
עיכבת את הנחיתה של מישהו, כאילו, את האנשים מחכים?
עיכבתי את הכניסה לשרוול, זה היה איזה עניין של בשבילם איזה חצי דקה, אבל...
מצחיק.
כן, אבל זה היה טראומטי.
אמרו לך משהו אחרי זה?
כן, לקחו לי את התג האווירי, לא נסעתי שם איזה שבועיים, כעונש, כן, עשיתי דברים אחרים, אבל זהו, אז גם המשכתי שם עוד 6 שנים, אז...
אבל כמאבטח לא ראית איזה משהו, איזה סיפורים, אנשים מנסים לעשות משהו שהוא כאילו אחרים?
לא משהו חריג, יש כל מיני אירועים של אנשים שבאו שיקורים לעבודה, והתחילו באמת גם להתגרות במאבטחים, לגעת להם בנשק, כל מיני דברים כאלה, כי זה אנשים גם שיש שם אנשים מכל הסוגים, אז אתה מתמודד עם אוכלוסייה מאוד מגוונת, אבל לא משהו יותר מדי חריג. יש גם, בגדול היה לנו גם כל מיני מחסנים שהיינו איתם בשיתוף פעולה, שאם היו פורצים אליהם, זה היה באזור תעשייה של לוד. אז אתה היית קופץ לשם כמענה ראשוני עם עוד צוות, והיו כל מיני, גם בשבוע הראשון, הכל קרה לי בהתחלה, שהיה איזשהו אירוע פריצה למחסנים די גדולים במרכז לוד, וקפצנו לשם, ואני מתתי מפחד, אני קפצתי לשם עם עוד מישהי, אני הייתי בלי נשק, היא הייתה עם, ומאוד פחדתי, לא הבאתי גם לאן אני מגיע, כי לא, כן. לא, זה לא מה שציירו לי שהגעתי לרעיון עבודה, שאני עכשיו מתחיל לטפל פה אירועים ביטחוניים. אז נכנסנו ביחד עם המשטרה, גם המשטרה הגיעה, ועד שאנחנו כבר נכנסנו והגענו, הם כבר יצאו, אבל הם לא גנבו שום דבר, אבל...
אוקיי. טוב, אז מאבטח בנתב"ג, איך הוא מגיע להיות, לעבוד ב-SEO?
אז בגדול, החלטתי שאני לא רוצה יותר להמשיך, והיה לי מאוד קשה להתנתק מכל ההטבות שהיו לי שם, אז פשוט התפטרתי, עזבתי את המקום, ונכנסתי לאיזושהי תקופה של פנסיה, של איזה משהו כמו איזה 7 חודשים או 8 חודשים, שב8 חודשים האלה חוויתי המון המון דברים בחיים האישיים שלי. גם יצאתי עם איזה מישהי שהייתה טיפוס קצת רוחני, אז יצא לי טיפה להכיר את העולם הזה ולטייל, לעשות קמפינגים בצפון, בדרום, כל מיני חוויות מאוד מפתחות, כשממש הרגשתי, הרחתי גם שיער, היה לי שיער ארוך, ממש הרגשתי כאילו אני...
את עצמך בישראל. כן. בלי לצפון למזרח או ל...
כן, אבל גם באמת בכל הארץ. היה גם איזשהו חבר של חבר שהיינו... יש לי איזה חבר קרוב שאנחנו היינו יוצאים הרבה ביחד, והכרנו עוד חבר משותף, שהוא היה בתהליך של חזרה בתשובה. וזה היה תהליך מאוד מעניין לראות את זה מהצד, כי אנחנו יודעים מי הוא היה לפני, ואיך,
כן,
ואיך הוא היה תוך כדי, ומה הוא היה. הוא גר בירושלים, בהר ציון, בקבר דוד, שזה מקום מאוד מאוד מיוחד, מאוד קדוש. אתה מגיע למקום הזה, אתה מרגיש שהאווירה שם היא מאוד שונה, זה לא משהו שאתה רואה בגבעתיים או בתל אביב, שכל אחד בעולם שלו, באוזניות, שם כולם שרים ביחד, יש מעגלים, ילדים קטנים מוצאים לך בין ה... בין הרגליים, אווירה, כאילו כולם שמחים, זו אווירה באמת מאוד מיוחדת. באופן כללי, ירושלים עיר מאוד מעניינת.
וזה לא נגע בך, כאילו? לא חשבת על זה גם כן?
זה נגע, זה תמיד היה. אני גם עשיתי גיור בצבא, זה, יש לי איזשהו... אמא שלי לא יהודיה בגדול, אז בצבא עשיתי איזה תהליך של גיור, אז יש לי היכרות עם העולם הזה של היהדות, וזה...
מה זה אומר תהליך גיור? מה עושים בצבא בעצם?
בגדול, אתה יכול להתגייר כאזרח, לעשות תהליך אזרחי, וגם בצבא אתה, יש, אתה יכול לעשות את זה בתחילת השירות, באמצע השירות, אני ממש התגייסתי...
מבחנים וכאלה, כל מיני...
אתה מגיע לבסיס שנקרא מחווה אלון, זה בסיס די מוכר.
כן, איפה שעושים את הסדות חינוך.
נכון, כן, כל מה שקשור לעולם הזה, ואתה מגיע למצב כאילו של 4 חודשים טירונות 0-2, ויש לך כל מיני בין לבין קורסים, הדרכות.
על בנושא יהדות?
בנושא יהדות, בנושא ארץ ישראל, בנושא כל מה שקשור לעולם הזה.
אוקיי.
ובסוף יש את המבחנים ברבנות, שאתה מול 3 רבנים, והם שואלים אותך שאלות על כל מה ש...
אתה עולה כזה, כאילו, אתה צריך לעשות מינימום טעויות?
הייתי הולך לבית כנסת, לתפילות, שאני אדע גם לשנן את התשובות, לא רק מבחינה של אמונה, אלא יותר...
וואו.
של, כן, כי זה היה חשוב לי לעשות את זה.
למה זה היה חשוב לך לעשות את זה?
האמת שבעיקר בגלל המשפחה, מצד האבא, למרות שבדיעבד, כשהתבגרתי, הבנתי שזה משהו שהוא פחות חשוב להם, במיוחד לסבא שלי, שהייתי בטוח שזה משהו שהוא באמת חשוב לו, אבל לא, זה לא היה כזה חשוב, זה יותר גם בא ממני. אבל שמח שעשיתי את זה, זה היה חוויה מאוד מעניינת לעבור, שנותנת הרבה פרספקטיבות על החיים, והבחור הזה שהכרתי אותו, אז היה פשוט, אתה יודע, כל מיני חוויות קטנות כאלה שעברתי בתקופה הזו, שהרגשתי שהייתי חייב אותן, כי הרגשתי כאילו שאני עובד הרבה, אני עובד משמרות בוקר, צהריים, ערב, זה כל מה שאני עושה, בלי חופשים, לא עשיתי טיול אחרי צבא, לא עשיתי שום דבר שהוא מעניין חוץ מלעבוד בעגלות, ואיזשהו טיול קטן באירופה שהוא לא משהו גדול. אז זה היה כל מיני חוויות קטנות כאלה מפתחות, גם הכדורגל שם נכנסתי טיפה יותר לעניינים.
איפה זה שם?
בתקופה הזו של לפני שהגעתי לתחום הזה של SEO, לפני שנכנסתי לאג'נסי, לפני שהתחלתי ללמוד שיווק דיגיטלי, אז שם גם נכנס לי הג'וק של אוהד מכבי תל אביב, שכמו שאתה מכיר אותי, אבל כל מיני דברים קטנים שעברתי.
עברת, היית במין מסע רוחני, אם אני מבין נכון, נכון?
אני לא קורא לזה מסע רוחני, זה רוחני זה גם יכול להישמע קצת פלצני, כי יש לרוחניות כל מיני גוונים, יש...
חיפשת את עצמך, ורציתי להבין מה קורה, וכאילו מצד אחד, כאילו, אתה אומר, חיטיילת בכל מיני מקומות, וערכת שיער, וכאילו ירושלים, ומצד שני התקרבת לכדורגל.
מה, כדורגל, כדורגל ש... כדורגל זה דבר מדהים בעיניי. אני אף פעם לא ערכתי כדורגל ישראלי יותר מדי, תמיד אהבתי ברצלונה, זה מה שאהבתי, מבחינת איכות של משחק, אתה יודע, אין לנו איכות של משחק בארץ, אבל כשאתה מגיע לאצטדיון ואתה רואה את הקהלים, ואתה פתאום מרגיש מה זה, זה משהו שהשאר היית מתאהב בו, וזה תמיד משהו שהיה לי היכרות איתו, הייתי הולך למשחקים גם כשהייתי קטן, אבל יותר הייתי תמיד בצד של הכדורסל, של מכבי, אבל כל מיני חוויות כאלה, ואז הרגשתי שאני צריך, אוקיי, אני צריך כבר להתחיל למצוא איזשהו כיוון, כי אני עדיין בן אדם בוגר שצריך למצוא את עצמו, ו... התחלתי קורס בשיווק דיגיטלי, באקריו, שדרכו הכרתי גם את הבן אדם הזה שבמקביל התחלתי לעבוד איתו, בתחום של ה-outreach. ותוך כדי, אחרי שסיימתי את הקורס, קיבלתי איזושהי משרה לקידום מקומי בארץ של כל מיני חברות, SEO לוקלי, ולמעשה משם הכרתי את מעיין, כי אני ומעיין עבדנו באותה חברה.
מעיין רכלר.
כן, ואני החלפתי אותו כשהוא עזב לקדברה, אני הגעתי איזה חודש אחריו לחברה שהוא עבד בה, ואני הייתי שם איזה חצי שנה, ותוך כדי הכרתי את מעיין, כי זה היה שם איזושהי חבורה שהם נשארו בקשר, והיינו נפגשים, ואז כשהוא אמר לי שאת מה שהוא עושה בעבודה, אמרתי, איזה קטע, אני גם עשיתי את זה בעבר, כאילו ממש לא מזמן גם, וכבר הבנתי שאני כנראה אנסה גם להתקבל למקום הזה, ואני פה.
אוקיי, מגניב. אז רגע, וגם אלי שעובד איתנו...
נכון, אלי גם עובד...
ומי עוד היה איתכם? או רק מעיין ואלי?
זהו, רק מעיין ואלי.
אוקיי. עכשיו התחילה המלחמה וכל העניינים האלה, אתה טסת להולנד, מה יש עכשיו בהולנד מבחינתך? יש מישהו שם? שכאילו טסת...
גדול, כל המשפחה שלי מצד האמא שלי...
היא הולנדית?
כן, אמא okay. שלי הולנדית. התחילה המלחמה, אמא שלי נכנסה לחרדה קיומית, כמו הרבה מאוד אנשים בארץ. אצלה זה היה מאוד מאוד... קיצוני, איפשהו, אתה יודע, אצל כולנו חווינו את זה בצורה מאוד...
כל השנים היא גרה פה, והמלחמה...
היא עלתה לארץ בגיל 28, היא כבר היום יותר שנים בארץ מאשר שהיא בהולנד, היא כבר ספגה את המנטליות הישראלית, היא מרגישה יותר ישראלית מאשר שהיא הולנדית, שהיא מגיעה לשם להולנד, אז היא כבר מרגישה שהיא לא שייכת כל כך. אבל גם פה היא עדיין לא, אתה יודע, היא מגיעה מכפר שלב נידח בהולנד, שהוא הדבר הכי רחוק מהמידליסט ומה שאנחנו חווים כאן. והיא פשוט רצתה ללכת, היא לא רצה להישאר פה, והיא ביקשה ממני שאני אבוא איתה, ואני אמרתי לה סבבה, אבל אני רציתי להביא את הכלב שלי איתי, כי זה היה לנו כלב, שהוא החבר הכי טוב שלי, ולא יכולתי להטיס אותו איתנו, ניסיתי, בגדול הייתה לו איזושהי מחלה, אוטואימיונית, שהוא הייתה לו מחלה מאוד מאוד קשה, שגם ביגרה אותו, וגם הוסיפה לו הרבה משקל, לא היה פי שתיים במשקל שלו. זה העיץ את כל תהליך ההזדקנות שלו, בצורה מאוד קיצונית, הוא גם סבל קצת מכל מיני בעיות אחרות, והוא לא יכול לטוס איתי, כי לא היה לו חיסון כלבת, וגם הווטרינר לא יכל לחסן אותו, כי הייתה לו מחלה אוטואימיונית, שאסרה עליו לחסן אותו, אבל... עדיין זה צריך לעבור אישור של וטרינר מחוזי, ולא קיבלנו את האישור הזה. זה גם קרה הכל מאוד מהר.
ברור.
והחלטתי להרדים אותו, כי לא יכולתי להשאיר אותו פה בלעדיי. הרגשתי שאם אני, אתה יודע, אנחנו עזבתי פה את הארץ, אני לא יודע מה יהיה עוד שבוע. הרגשתי שאני לא יכול באמת... שאני ארשה לעצמי שאם יקרה משהו, שאני לא יהיה לידו ולעזור לו. ודיברתי עם אמא שלי, אמרתי לה שאני חושב שזה הגיע הזמן, וזו החלטה מאוד קשה, כי בסוף, קודם כל, אם זה לא היה קורה, אם לא הייתי טס עכשיו לחול, כנראה שלא הייתי עושה את זה.
ולא היה מישהו לתת לו אותו?
לא סמכתי על אף אחד. לא סמכתי על אף אחד, כי גם אני והוא היינו מאוד קשורים, וברגע שאני לא לידו, והוא היה כלב שהוא היה טיפה חרדתי, היה לו גם חרדת נטישה, כי זה לא הכלב שהוא היה שלנו, זה כלב שלקחנו אותו ש... שהוא היה בגיל שנה, שהמשפחה שלו לא רצתה אותו, והוא היה מאוד קשור אליי, בקטע אני גם הייתי מאוד קשור אליו.
איך קראו לו?
ג'אז.
ג'אז.
והחלטתי להרדים אותו, וזו החלטה, באמת, זו החלטה הכי קשה שלקחתי בחיים שלי. זו החלטה גם שאני חושב עליה עד היום, אם זה דבר נכון שעשיתי, הדבר לא נכון. בדיעבד אני כן חושב שזה היה הדבר הנכון, אני מאוד שלם עם מה שהיה, במיוחד בגלל שכל המחלה שהוא עבר, לא מחלה מזעזעת, שאני לא אפרט עליה יותר מדי, אבל עדיין זה היה מאוד קשה, ועם הטראומה הזו שעשיתי את זה, אז טסנו להולנד, אני ואימא שלי. בגדול, כשהגענו לשדה תעופה, היה כאוס מוחלט. כל הלוח טיסות היה אדום, אתה לא יודע בכלל אם הטיסה שלך תצא או לא תצא. יש שם הרבה צבאות מכל מיני מדינות שמחלצות את האזרחים שלהם מהמדינה.
וואו.
היה ממש בלגן, וגם לא הייתה טיסה ישירה להולנד. אנחנו קנינו כרטיס טיסה ליוון. בגדול שם אחי ובת זוג שלו, שהיום היא ארוסתו, הם היו בחופשה במהלך בתקופה ההיא, ואמרנו, טוב, ניפגש שם.
הם גרים בארץ.
הם גרים בארץ, הם פשוט היו בחופשה ביוון, והם כשכל הבלגן התחיל. אז נפגשנו שם ביוון, עברנו שם איזה לילה, לא מצאנו כרטיס טיסה, ישרנו בשדה תעופה, וישר בשש בבוקר מצאנו איזשהו כרטיס יקר בטירוף, איזה $600 לכיוון כל אחד, משהו לא טריוויאלי לטיסות, זה אמור להיות משהו הרבה יותר זול, אבל רק רצינו לעוף משם.
600 זה לא חזור בדרך כלל.
כן, גם לא 600, זה אמור להיות, זה 300, זה לא גם מישראל, זה... דרך, לישראל, טיסות מישראל הן בדרך כלל יותר יקרות. והגענו ארבעתנו להולנד, בשבוע הראשון למעשה הייתי אצל המשפחה שלנו, אצל אח של אמא שלי, שזה גם לא היה כל כך אידיאל, אנחנו נוחתים ארבעה אנשים פתאום אצל משפחה, הם מאוד קיבלו אותנו בלב מאוד פתוח, והיו מאוד נדיבים, אבל הולנדים זה לא ישראלים, אין להם מנטליות של עכשיו בוא תפתח את המקרר, תרגיש בנוח, זה במיוחד הדור המבוגר יותר, הוא מאוד מאוד, לא נותן לך להרגיש בבית יותר מדי, וזה היה קצת, קצת לא, לא תחושה נעימה כל כך, אז אחרי שבוע כבר מצאנו איזושהי דירה אחרת, איזושהי בקטת עץ חמודה כזו, שהיא לא באמת הייתה מעץ, היא הייתה מפלסטיק.
וואו.
אבל הייתה גם 30 מטר, הייתה לחצר מאוד גדולה.
והתחיל החורף, לא?
כן, אבל זה לא מה שהפריע. אתה, תחשוב, אתה עם עוד שלושה אנשים, אתה רגיל לעצמאות שלך, ופתאום אתה יושן עם אמא שלך בחדר, שבחדר כן. הזה יש לך מקום רק לשתי מיטות יחיד. ממש כמו משפחה מפונה, שפתאום בכל המשפחות שפינו אותם למלון, והם בחדר קטן, זה בדיוק אותה הרגשה. ואני מאוד סבלתי בתקופה הזו, זה גם תוך כדי אני עבדתי, הייתי עם הלפטופ, התחברתי לעבודה, ואיפשהו זה גם הייתה הבריחה שלי, איפשהו בגלל שאני מאוד סבלתי, וגם לא תקשרתי את זה יותר מדי, לא רציתי להגיד לאמא שלי, עם אמא שלי קצת דיברתי, אבל עם אחי לא דיברתי, ועם הבת זוג שלו יותר, לא יותר מדי תקשרתי את מה שאני מרגיש, זה פשוט ספגתי את זה בפנים, את כל מה שעבר עליי, והבריחה שלי הייתה המחשב, אז ניב מאוד נהנה ממני, מוויקלי לוויקלי הוא כל הזמן היה משבח אותי, הוא לא הבין איך אני עושה את זה, את הכמות, הבאתי שם כמות רצינית של לינקים, אז...
עבדת יותר קשה, אתה אומר, כשהיית...
אני רציתי לעבוד, בשבילי אני חיפשתי את זה, אני יכולתי לשים את האוזניות במחשב, אתה לא חייב שום דבר לאף אחד, זו הייתה הבריחה שלי, וזה לא החזיק יותר מדי זמן, אני הייתי שם, היינו שם חודש, בתוך הבקתה הזו, ואז הרגשתי שאני כבר לא יכול יותר, זה היה עמוס עליי כל מה שעברתי, ואחר כך נסעתי לאמסטרדם לבד, אמרתי לאמא שלי שאני תשארי פה, זה היה, בקטה ששכרנו היה ממש עם המשפחה שלה, אז הייתה, היא נשארה עם אחי והבת זוג שלו, ואני טסתי לאמסטרדם, נסעתי ברכבת לאמסטרדם, ושם כבר היה מדהים. שם זה, שם באמת כבר התחלתי טיפה להרגיש את הקלה, ואתה יודע, הגעתי לאיזשהו מלון, מלון מגניף כזה שהמהות שלו זה גם להירח, מבחינה כזה, אתה יודע, מלון ארבעה כוכבים, וגם לתת לך משרדים של קווייט זונס, וכל מיני משרדים קטנים כאלה, ויש לך אווירה שם מאוד חברתית, שאתה מכיר שם כל מיני אנשים, באמת מקום...
אין לך שפה, נכון? אין לך...
לא, אני יודע את השפה. אני יודע את השפה, אבל באופן כאילו לא מגיל קטן. זה היה איזושהי... אני חושב באזור 2017, נסעתי לאיזשהו בית ספר בהולנד, שזה סאמר סקול, ש...
עצמאית כאילו? אמרת, אני כן, עכשיו הולנדי?
ראיתי, כן, למדתי הולנדי קצת בדולינגו, באפליקציה, זה משהו שתמיד okay. רציתי לעשות, והיה לי מאוד קשה ללמוד את השפה הזאת. וכשלמדתי, כשהתחלתי ללמוד את זה באפליקציה, אז קופצים אליך פרסומות, ואחת הפרסומות היו סאמר סקול בהולנד, בוא תלמד איתנו לפי הרמה okay. שלך, ונסעתי...
ואיך זה היה?
זה הייתה חווה סבבה, זה היה כיף.
זה היה טוב, כאילו? פרסומת כן. טוב, כאילו, אתה מבסוט על ה...
כן, זה גם עזר לי ללמוד את השפה, זה היה הטריגר שלי באמת להתחיל להבין את הגרמר ואת כל, את הדקדוק של השפה, כי זה משהו שלי היה מאוד קשה להבין אותו, כי הוא ממש הפוך מאנגלית, כשאתה בונה משפט, כל התואר והפועל של התחביר המשפטי הוא הפוך.
קצת כמו גרמנית, אני חושב, לא?
כן.
אוקיי.
מאוד דומה, זה שפות דומות. אז למדתי את השפה. אבל באיזה כשאתה שאלת את זה?
היית באמסטרדם, באופן ספייס, או מה שזה היה. כמה זמן היית שם?
אז שם הייתי חודש.
עוד חודש, אוקיי.
שמתי שם הרבה כסף על המלון הזה, אמרתי, לא אכפת לי, אני צריך את זה. סיבלתי את הדירה שלי בגבעתיים. ושם מאוד נהניתי, תחשוב, אתה עובד, אתה בזה שלך, וכשאתה יוצא, אתה באמסטרדם, אתה עושה מה שכל תייר עושה באמסטרדם.
בלי לפגוע בהרצליה, זה משהו אחר.
בלי לפגוע באף עיר בארץ, אבל אני מאוד אוהב את אמסטרדם, וגם למדתי להכיר אותה מאוד טוב, אז אתה עם אופניים, חי את החלום, באמת, זה... תמיד כשחשבתי על שיווק דיגיטלי, בסוף זה איפשהו היה באוויר, שאיזה כיף זה, אתה יודע, להיות נווד דיגיטלי, לעבוד מכל מיני מקומות בעולם, וזה היה ממש זה.
ואיך זה נגמר? למה זה נגמר? כאילו חוץ מכסף? או שזה כסף?
אמא שלי הרגישה גם שהיא כבר חייבת לחזור לארץ, אחרי... זה התקופה של חודשיים וחצי. היא לא הרגישה יותר בנוח גם להישאר פה עם המשפחה שלה, גם ההורים שלה לא בחיים, אז אם ההורים שלה היו פה, היו עוד בחיים, אז יכול להיות שהייתה נשארת, אבל כבר הרגישה שהיא רוצה לחזור, והיא ממש כבר דרשה ממני לחזור. אני לא אכפת להישאר עוד. כבר אני התחלתי להגיע למצב שאני נהנה בכל התקופה הזו, אבל היא רצתה שנחזור וחזרנו.
אוקיי. לקחת אותך למקום אחר. ותגיד לי אם זה לא רחוק מדי. התחלת לדבר על מכבי תל אביב.
כן.
אז קודם כל, קצת התרחקת, נכון? קצת נמאס לך מכל הסיפור הזה?
לאחרונה, כן.
אוקיי. ובאופן כללי...
זה גם, בגלל המלחמה, כל התקופה הזו שאתה יודע, שיש לך בהתחלה, היו לך משחקים בלי קהל, יש לך עכשיו שאתה משחק באירופה, אתה משחק פעמיים בחוץ, אין לך משחקי בית, זה כאילו איפשהו מרגיש לי שזה פוגע באיכות של המוצר שאתה התרגלת לאהוב, זה כבר לא מה שזה היה, למרות שגם באופן כללי אני כבר מנוי כמה שנים ברציפות, והרגשתי שכל הטיול הזה, שאתה יוצא מהבית, עד שאתה מגיע לאצטדיון, ועד שאתה מכנה את האוטו, ועד שאתה יוצא, ועד שאתה חוזר, אתה מבזבז את הרבה זמן מהחיים שלך, וזה זמן שאתה יודע, אם זה היה איזשהו עיסוק של שעה, שעתיים, סבבה, זה כיף, זה מרענן, במיוחד משחקים גדולים. אבל לאט לאט זה כבר ירד לי, והתחלתי להבין שלהיות אוהד קורסה זה לא כל זה, זה לא בושה.
לא, זה לא בושה בכלל.
זה אפילו לא פחות מענה. כאילו, אתה יכול ללכת למשחקים הגדולים וליהנות, אבל כשאני רואה משחקים בבית, אני נהנה לא פחות.
כן. עשינו תחקיר לכל אחד, גם לך, אבל... אז אמרת שאתה אוהב מאוד מוזיקה, נכון? אז מה אתה אוהב במוזיקה? איפה זה תופס אותך?
אני הייתי בגדול כילד, מאוד אהבתי רוק ומטל. הייתי שועל מטל, כאילו מכיר את הכל, כל הלהקות, גם הקלאסיות, אתה יודע, מטאליקה, ACDC, גנז אנד רוזס.
הופעות, פסטיבלים וכאלה.
הופעות, פסטיבלים, כאילו וקן בגרמניה, הופעות של מטאליקה בהולנד, בגרמניה, כאילו ממש אוהב מוזיקה כזו, ולאט לאט כבר התחלתי פחות לאהוב אותה, ויותר להתחבר לראפ, אתה יודע, קצת 50 סנט, דוקטור דרה, סנופ דוג, ורגי, בוב מרלי, ודמיאן מרלי, וכל המוזיקה, וכל הסצנה הזו של הרגי, זה פתאום נכנס לי מאוד חזק לחיים, אחרי שהרבה שנים הייתי מאוד תקוע לז'אנר הזה של הרוק, לא יצאתי מזה. שזה גם איפשהו קרה אחרי שהפסקתי לעבוד בנדבג, שפתאום גיליתי עולמות טיפה חדשים של אנשים, אז זה היה חלק מזה, טיפה גם לשנות את הפסקול המוזיקלי.
אתה אוהב להתנסות, כאילו אתה פתוח לדברים חדשים.
כן.
זה הופיע אותך לאיזה מקומות מעניינים בחיים? מעבר למה שכבר...
לא יודע, אני עכשיו הייתי בתאילנד, ובתאילנד הייתי באיזושהי גישה...
זה המקום להתנסות בדברים שאתה לא מכיר.
מה הכל חד משמעית, חד משמעית. בשבילי זה גם היה איזשהו טיול באמת אמיתי לעשות אחרי הצבא, מה שנקרא, שאתה נוסע לדרום אמריקה, וזה היה טיול בשבילי שהוא מאוד מאוד פתח אותי רגשית, וצברתי שם המון המון חוויות טובות ומגוונות.
כמו, תן איזה חוויה...
קודם כל, הייתי בכל הטיול הזה, הייתי בגישה שאני אומר כן להכל.
אוקיי.
לא משנה מה אומרים, כמובן שאני מפעיל שיקול דעת, אני לא עכשיו עושה כל דבר.
כן.
אבל ה-state of mind שלי היה אמר שלא משנה מה, אני עושה כל דבר. והדבר הראשון שעשיתי זה, קודם כל, לזכור אופנוע, שאני אף פעם לא נסעתי על אופנוע, אבל זה תמיד היה החלום שלי, פשוט בארץ מאוד מסוכן לנסוע על אופנוע, אז אני פשוט לא עושה את זה. והדבר הראשון שעשיתי זה לקחת אופנוע, כמובן, אחרי הלילה הראשון, שהלילה הראשון היה טיפה...
אין לך רישיון.
אין לי רישיון.
אוקיי.
זה גם לא, זה מאוד מקובל לנסוע שם בלי רישיון.
כן, אני אומר.
זה גם מאוד מקובל להיפצע שם, כי בתי חולים שם מפוצצים באנשים שנופלים, ושאו להם כל מיני פציעות, ומגרדים להם חתיכות של אספלט מהאור, כי מכל מיני...
אבל בארץ מסוכן לנסוע על אופנוע.
אתה אומר בארץ? קודם כל מסוכן שאין לך רישיון, מה, אני פעם ראשונה נוסע על אופנוע, אתה לא... אני כשעליתי על האופנוע, זה הרגיש לי מאוד טבעי, זה כאילו כמו אופניים זה היה בשבילי. אבל אתה יודע, אתה צובר ביטחון וזה, אבל אתה עדיין לא... דברים יכולים לקרות ודברים פיזית קורים. ו... אז היה, היה שם הרבה, הרבה מאוד חוויות, אבל פשוט הייתי בגישה שאני אומר באמת כן לכל דבר, וזה מאוד פתח אותי מבחינה...
Okay.
מבחינה אישית כזו, אז עכשיו אתה נוסע על אופנוע, אתה במקום הכי מדהים בעולם, אתה נוסע בג'ונגל, אתה נוסע בלילה, אתה נוסע בכבישים מדהימים, אתה בלי חולצה, אתה עם אוזניות באוזניים, אני גם יחף רוב הזמן, אני בלי נעליים, אתה ממש בטבע, כל הזמן בשמש.
איך חוזרים לעבוד אחרי דבר כזה?
זה שאלה טובה, כמו שמעיין אוהב להגיד. חוזרים, תשמע, שלושה שבועות הראשונים היו לי מאוד קשה לחזור לפה, אתה חוזר ואתה קולט שאנחנו נמצאים פה, אתה יודע, אתה שוכח מכל מה שקורה בארץ, אתה ישר, זה קורה...
זו המטרה.
הסוויץ' קורה בשנייה שאתה פתאום משנה את האווירה שלך, אבל אתה מרגיש שאיך שאתה חוזר לארץ, אנחנו נמצאים באופן כללי, גם אפילו, אני חושב, לפני השביעי לאוקטובר, אנחנו עם מאוד שעבר הרבה מאוד דברים. גם מבחינת מלחמות, וגם באופן כללי, מאוד קשה פה. והאווירה פה, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, היא קשה מאוד. ומרגישים את זה ישר, כשזה היה משהו, זה היה מאוד קשה לחזור. אבל זה, אתה יודע, מסתגלים להכל. בסוף, לא משנה איפה אתה תשים בן אדם, הוא יסתגל. אבל שלושה שבועות וכבר חזרתי לעצמי.
לגמרי, טוב. נראה לי שזה, הרחבנו את יתר אפילו על המידה. תודה רבה, רובין.
תודה רבה לך.